היום אנחנו נאמר בחורות דף למד ד', אנחנו נחזור שנייה למשנה ולמד ג' למד ב', ראינו ארבע דעות בעצם, שלוש במשנה וארבע סך הכל בברייתא, לגבי הבחור שאחזו דם, יש לנו בחור שעלול למות, השאלה האם אפשר להקיז דם או לא. אז ראינו שוב חזרה, לפי רבי יהודה אפילו מת, אין מקיזים לו, כאילו אסור בשום פנים באופן, לפי רבי מאיר וחכמים במשנה שלנו, יקיז בתנאי שלא יעשה בו מום, ואם עשה בו מום אסור לשחוט את הבהמה. חכמים בברייתא אומרים, אפילו אם עושים בו מום מותר, אבל עדיין אסור לשחוט על אותו מום. רבי שמעון במשנתנו אמר, יקיז אף על פי שעושה בו מום, ובברייתא הוא אומר, ואף נשחט על אותו המום. כן, שאפילו אפשר לשחוט את זה. רצינו להשוות את זה למקרה של חבית של תרומה שנולה בספק תרומה, ואמרנו שם שרבן גמליאל אומר, שרבי אליעזר אומר, אם הייתה במקום התורפה, כן, יש לנו מקרה של ספק תרומה, ולא יודעים אם נטמע או לא, האם צריכים עדיין לשמור את זה? דעה אחת, כן, לזה רבי אליעזר, צריך לשמור בכל דרך, כי כתוב, כן, ובמדבר י"ח, אני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, כן, עדיין צריך לשמור את התרומות, ולכן אפילו אם יש בספק תרומה, עדיין צריך לשמור מתרומות, okay? לפי רבי יהושע, צריך דווקא בגלל שזה ספק, ואנחנו לא יודעים אם נטמע או לא, ואי אפשר לעשות שום דבר עם ספק תרומה, אנחנו מעדיפים, אנחנו רוצים לשרוף את זה, וכדי לשרוף את זה צריכים, להביא את זה למצב שזה ודאי תרומה, אז עדיף לשים את זה דווקא במקום שאינו שמור. אוקיי? מה לגבי החיוב לשמור? כנראה הוא סביר שרק צריך לשמור תרומה שהוא תרומה, כן, תרומה טהורה, וזה לא תרומה טהורה. רבן גמליאל אומר, לא יחדש בדבר, צריך להשאיר את זה איפשהו. אז הציעו שאולי רבן גמליאל תואם את שיטת רבי יהודה, שאסור לעשות שום דבר עם הבהמה, שעלול למת כאן, אסור להקיז דם. רבי אליעזר, שאומר שצריך לשמור בכל דרך, סובר כמו רבי מאיר וחכמים במשנה, שיקיז ובבד שלא יעשה בו מום, כן, ומסע בו מום הרי זה לא ישחוט עליו, ורבי יהושע, שאמר אם הייתה מונחת במקום המוצנע, יניחנו במקום התורפה, כן, צריך דווקא כדי לפתור את הספק, לעשות, כן, להביא את זה למקום שאינו שמור, הוא סובר כמו חכמים בברייתא, שאמרו, שאפילו אם לא עושים בו מום, כן, מותר לעשות. סליחה, אפילו אם עושים בו מום, מותר. אוקיי? זה כמו להביא את זה למקום שיתמע. אז הגמרא אמרה, לא, לאו דווקא יכול להיות, ועשינו עניין ארוך שהוא לא יספור כמו הוא, והוא לא יספור כמו הוא, וכו'. אוקיי? כל מיני סיבות שמבחינה הגיונית, אולי הם לא תואמים. עכשיו, סיימנו עם ועוד הכה בקראי פליגי והכה בקראי פליגי, אוקיי? עשר שורות מלמטה בערך. יש גם עניין, כל הדברים האלו מבוססים על פסוקים. דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הכל מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב. אם, אוקיי, אסור להחמיץ, אסור שהמנחה יהיה חמץ, אז אם כבר החמיץ, ואז הוא עושה עוד פעולה שגורם לזה להחמיץ, כגון הוא הופיע את זה אחרי שכבר החמיץ, הבצק, שהוא חייב, איך יודעים שהוא חייב? תכתיב לא תאפה חמץ, ולא תעשה. אוקיי? זה שני פסוקים אחרים, אחד בויקרא ה', אחד בויקרא ב', אוקיי? שאסור, כן? אז גם לא תעשה חמץ ולא תאפה חמץ. אז מה רואים? זה שיש שני פסוקים, זה אומר אפילו אפייה אחרי שזה נחמץ קודם. במסרס אחר מסרס, שהוא חייב, גם מי שעושה סירוס, אחרי שכבר עשה סירוס בבהמה, אוקיי? מדובר על בהמת חולין, שאם הוא קרט את הביצים ואחר כך ניתק אותם, אז הוא גם חייב דכתיב, הוא מעוך וחטוט ונתוק וקרוט. אם הקורט חייב, על נותק לו כל שכן, למה כתוב רשימה של כל הדברים האלו? כשאר הפסוק זה, הוא מעוך וחטוט ונתוק וקרוט, לא תקריבו להשם, ובארצכם לא תעשו. אוקיי? בארצכם לא תעשו, זה גם שאסור לעשות את זה בבהמת חולין. לא רק שאי אפשר להביא את זה כקורבן. אז אם על הקורט חייב, על נותק לו כל שכן, כאילו, למה צריך, כן? הרי ניתוק זה יותר גרוע מקורת. אז אם חייבים על קורת, אז גם על נותק, אלא להביא נותק אחר קורת. אוקיי? שניהם, שהוא חייב. אז גם זה וגם זה ברור, מחמץ אחר מחמץ, מסרס אחר מסרס. אלא, במטיל מום, לא נחלקו, אלא, אוקיי, אז כולם מסכימים במקרים האלו, שהוא חייב, בגלל הפסוקים. אלא במטיל מום בבעל מום, אבל מה אם יש לנו בעל מום? ואז הוא מטיל בעל מום, אוקיי, מה הכוונה כאן? הכוונה אצלנו, לבעל מום, אצלנו הבהמה עלול למות. אלא אם כן נקיז דם. אז הם רואים את הבהמה הזאת כאילו יש פה כבר מום. אז לכן אומרים, אם הוא מטיל מום בבעל מום, דרבי מאיר סבר, כל מום לא יהיה בו. לפי הפסוק, אוקיי, צריך לקרוא את כל הפסוק. איש כי יקריב זבח שלמים להשם, זה ויקרא כף ב', פסוק כף א', לפעלי נדר או לנדבה, בבקר או בצון, תמים יהיה לרצון, צריך להיות תמים, כל מום לא יהיה בו. אסור שיהיה בו כל מום. אז, מה הוא אומר? רבי מאיר סבר, כל מום לא יהיה בו. מה זה כל מום? כאילו, אפילו מום אחרי מום. ורבנן סברי, תמים יהיה לרצון. רק, כן, האיסור זה רק אם הוא תמים. בגלל שכתוב תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו, זה רק מי שמטיל מום במה שהוא תמים. Okay? וזה הבסיס למחלוקת בין רבי מאיר וחכמים בברייתא. Okay? לכן חכמים אומרים, אפילו מושא בו מום. ורבי מאיר אומר, הוא בבד שלא יעשה בו מום. ועל בסיס זה המחלוקת. Okay? ואז רבי יהודה בעצם בא ומחמיר יותר מרבי מאיר ואומר, אפילו אם לא עושה בו מום, עדיין אסור, כי שמה הוא יבוא, הוא יהיה בהול הממונו, ויבוא גם במקרה שיעשה בו מום. ורבי שמעון, לעומת זאת, כן חולק ואומר, כל זה דבר שאינו מתכוון. אז, ועל פי זה, המחלוקת, לפי פסוקים, ולא קשור להיגיון. ונראה אחר כך גם איך, זה, איך המחלוקת מבוססת על פסוקים, גם בעניין של התרומה. עכשיו יהיה ויכוח מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני. רבי מאיר, היי תמים יהיה לרצון מי עבד לי. מה הוא עושה עם זה שהנושא זה תמים? והוא אומר אפילו אם זה בעל מום עדיין חייבים. מבעלה למיעוט בעל מום מעיקרו. זה כדי להוציא מקרה שאם זה צריך להיות שהיה תמים בהתחלה, אבל אחר כך אם נפל בעל מום עדיין אסור להטיל בעל מום. אז התמים יהיה להגיד בעל מום מעיקרו פטור מכל העניין הזה. כן? אם כשהוא הקדיש את זה להיות קורבן, כבר היה במום. במום מעיקרו, פשיטה, דק לבעלמו. איזה מין עניין זה? מה, צריך פסוק? לבעלמו מעיקרו זה לא כלום. מי שאומר שאני אביא את זה כקורבן, הוא לא עשה כלום בעצם. אז מה אומרים? אלא למיעוטי פסולי המוקדשים לאחר פדיונן. אז התמים יהיה לרצון, בא להגיד, אם היה פסולי המוקדשים, כן? היה משהו שהיה פסול, כן? היה הקדש קודם, אז נפסל, ואז פדה אותו. אוקיי? עכשיו, האם אפשר להטיל בו מום? כן? לפי זה, אם מטילים בו מום, זה לא משנה. אוקיי? למה? סל כדעת החמינה הועיל ועשירי בגיזה ועבודה, במום אמנמי לצר. אולי היינו חושבים, זה בדיוק העניין של אתמול, עד כמה עדיין נשאר בו קדושה. אם אסור בגיזה ועבודה, אז אולי גם אסור להטיל בו מום. כמה שמלן שהתמים יהיה לרצון בא להגיד, לא חייבים על מי שמטיל מום בפסולי המוקדשים אחרי שכבר פדו אותם. כי ברגע שפודים אותם, הם הולכים להיות חולן. עכשיו, הם לא חולן 100%, כי אסור לעשות גיזה ועבודה, אבל עדיין מותר להטיל בהם מום. Okay, זה כל עניין כאן לגבי פסולי המוקדשים לאחר פדיונן, זה האם נשאר בהם שרידים של הקדושה, או האם בעצם הם עדיין קדושים רק שאנחנו מורידים קצת מהקדושה, כן? האם נגיד, זה אפילו חשבתי על המילה, פסולי המוקדשים, זה כמו אקסימורן, כן? משהו שסותר את עצמו. מצד אחד זה מוקדשים, מצד שני זה פסול, שזה לא מוקדש. אז השאלה, כן, איפה אנחנו, האם אנחנו אומרים, זה באמת קודשים? ולכן היינו חושבים שאולי המום נמי לצערו, או האם אנחנו אומרים, לא, בכלל זה לא קודשים, נשאר קצת מהקדושה, ובגלל מה שהיה, אז אנחנו עושים את זה בגזע ועבודה. ורבנן, נמי הכתיב קומום לא יהיה בו. אז מה הם עושים עם הפסוק הזה, קומום לא יהיה בו? לגרמה הוא דעתי, זה בא להגיד שאסור להטיל מום אפילו על ידי גרמה, שלא עושים את זה באופן ישירות, בעקיפין. דתניא, איך אנחנו יודעים? מום לא יהיה בו, אין לי אלא, כן, אם רק היה את המילה מום לא יהיה בו, ולא המילה כל מום לא יהיה בו, אין לי אלא שלא ייתן בו מום. מניין שלא יביא דבלה ובצק, ויניחנה על האוזן, כדי שיבוא כלב ויוכלנה. דבלה זה טעינים דבוקים זה לזה. אז אם שמים טעינים או בצק על האוזן, כדי שהכלב יבוא וילקק וינשך אותו שם, ויגרום מום, תמוד לומר, כל מום, גם על זה חייבים. אוקיי? זה גרמה. אחד מום ואחד כל מום, אוקיי? ומזה לומדים, גם מום, גם גרמה. והכה בקראי פליגי, וגם בעניין של התרומה, אנחנו חוקים בפסוקים, דאמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן אמר ריש לקיש, וכן אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, אוקיי? זה נאמר על ידי כל מיני אנשים. ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. רבי אליעזר סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה. כתוב תרומותיי, למה כתוב תרומותיי? זה אומר שתי תרומות, גם תרומה טהורה וגם תרומה תלויה. מה זה תלויה? שאנחנו לא יודעים, זה ספק. אוקיי? אז אם זה ספק, עדיין חייבים משמרת תרומותיי, עדיין חייבים לשמור. ולכן רבי אליעזר סובר, צריך לשמור את זה בכל דרך. ואמר רחמנה, אבל לשימור, כן, צריך לעשות שמירה. ורבי יהושע, תרומתי כתיב. כן, לא כתוב תרומותיי, כן, זה דרשה, זה תמיד יש אם למקרא, יש אם למסורת. האם אנחנו הולכים לפי המסורת של איך מנוקד הפסוק, המילה, או איך נכתב המילה? עכשיו, אם כתובים תרומותיי, אמור להיות עוד וב נוסף שם, בין המם לטף. וזה לא מופיע בפסוק. אז אם ככה, אפשר לקרוא את זה תרומתי, ולא תרומותיי. ולכן, בא רבי יהושע ואומר, זה הולך לפי איך שזה נכתב. תרומותיי כתיב. אוקיי, זה יש אם למקרא, לאיך שזה נקרא. אוקיי, ולכן, תרומתי זה רק תרומה טהורה, ולכן לא חייבים בשימור. ולכן רבי יהושע בא ואומר, עדיף לצאת מהמצב של ספק ולהביא את זה דווקא למקום שלא שומרים כדי שיפול בו טומאה. אז עכשיו שואלים לפי זה רבי אליעזר סובר, יש אם יש אם למקרא זה איך שזה נקרא. זאת אומרת, איך שזה מנוקד, איך שאנחנו קוראים את זה. ויש אם למסורת, זה לפי מה שכתוב בפסוק. אוקיי? איך שזה נכתב. אוקיי? סליחה שבלבלתי. אז עכשיו שואלים, למימר דרבי אליעזר סבר יש אם למקרא? האם באמת רבי אליעזר סובר שאנחנו סומכים על פי איך שזה מנוקד? ורמיני, יש לנו מקרה אחר שבו הוא אומר בדיוק ההפך. בביגדובה, אוקיי, מה הנושא שם? מדובר על אישה שהאבא מכר אותה להיות אמה עברייה, ובעיקרון, בימים האלו, למה מכרו אותם? כדי שבעצם האדון או יתחתן איתה, או יחתן אותה עם הבן שלו. אוקיי, זה מה שנקרא, למלשון התורה, ייעוד. אוקיי, אני אקרא את הפסוק, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, והפתה, לעם נוכרי לא ימשל למחרה בביגדובה. אוקיי, מה זאת אומרת? זה פסוק קצת קשה להבין, ונדרוש את זה בכל מיני צורות. גם יש המילה לא נכתב עם א', אבל נקרא עם ו'. אז כתוב ככה, אם ראה בעיני אדוני, אם הוא לא רוצה, אוקיי, הלשון זה ייעוד, לא רוצה לייעד אותה עם בנו, או איתו, אז אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה, עכשיו, כן, זה לא ברור האם הלא, כן, הוא לא עושה ייעוד, והפדה, ואז הוא פודה אותה, לעם נוכרי לא ימשול למחרה, הוא לא יכול למחור אותה לנוכרי, בביגדובה. אוקיי, עכשיו, הנושא של הביגדובה, זה טעון מה בדיוק הכוונה כאן. אוקיי, יש, הסוגיה מופיעה בקידושין, בנוסח קצת שונה, ושם הדרשה זה האם הלמד, הלא זה עם א' או עם ו', אבל אנחנו לא נתמקד בזה, נתמקד לפי הגרסה שמופיעה בפנינו. בבגדו בא. עכשיו, בבגדו זה נשמע כמו הבגד. אז לפי הדעה הראשונה, כיוון שפרס תליתו עליה, שוב אינו רשאי למוכרה דברי רבי עקיבא. בבגדו בא, כשהוא עשה עם הבגד שלו, מה הוא עשה עם הבגד שלו? הוא פרס את התלית עליה. כי יש כאלה שאומרים דווקא שמדובר כאן, קודם כל יש שאלה בכלל, האם הייעוד זה אותו דבר כמו קידושין? אוקיי? כן, הקידושין שלנו זה כמו אירוסין, שהוא מייעד אותה אליו ספציפית, כאילו לפני זה אישה מותרת לכל אדם בעולם, ובקידושין היא בעצם אסורה לכל אדם בעולם, אבל מיועדת לו, אבל רק אחרי נישואין היא מותרת לו. אז האם מדובר כאן באיזשהו אקט של ייעוד, שמיוחד לייעוד, או האם יש כאלה שומעים, פרס תליתו עליה שאולי הבדקן בא מכאן, שהוא פורס בגד על האישה. כן, יש כאלה שחושבים שזה קשור ללאה ורחל, אבל אם ככה, כן, הוא צריך בעצם להסיר את ההינומה, וכאן הוא מחסה אותה דווקא. אז זה הפורס תליתו, או יש גם, יש כאלה שפורסים את התלית עליהם תחת החופה, אולי זה קשור גם לחופה. טוב, לא לענייננו עכשיו, אבל זה מעניין לבדוק מה, האם יש קשר בין זה לבין דברים שאנחנו עושים היום. אז מה לומדים כאן? כיוון שפרס תליתו עליה, שוב אינו רשאי למוכרה. Okay, הכוונה בבגדו בא זה ש... כן, זה מעניין, זה חוזר לאבא שלה. האבא שלה מכר אותה להיות אמה עברייה. אם הוא מחליט שהוא לא רוצה להתחתן איתה, האדון, או לא רוצה לחתן איתו לבנו, אבל בוא נגיד שקודם הוא פרס את התל... כן, השאלה האם אפשר למכור אותה שוב להיות אמה למישהו אחר. אז לפי זה, אסור בעצם, כן, זה הדרשה של הפסוק, אסור למכורה אותה כאמה, בבגדו בא. מה זה בבגדו בא? ברגע שהוא פרס את התלית עליה, זאת אומרת, אם הוא עשה ייעוד, ואז גירש אותה, אז האבא לא רשאי למכורה שוב להיות אמה. רבי אליעזר אמר, כיוון שבגד בה, בבגדו, זה בבגדו, אם רוצים להיות כתוב, כך היה אמור להיות עם יוד. אז לכן בואו נראה לפי איך שזה כתוב, שזה יש אם למסורת. כיוון שבגד בה, שוב אינו רשאי למכורה. עכשיו, מה הבגידה? הבגידה זה של האבא שהוא מכר אותה בכלל להיות שפחה. למה זה בגידה? כי בעצם הוא צריך לטפל בה. אבל אם הוא לא יכול לטפל בה ומוכר אותה להיות אמה, הוא לא יכול למכור אותה פעמיים. כן? מעניין. אז לפי זה רואים שרבי אליעזר סובר בעצם יש אם למסורת ולא יש אם למקרא. אז איך אפשר להגיד את זה? אז לכן דוחים את הפירוש הזה ואומרים אלא הכה בהא כמפלגי. כאן זה הבסיס למחלוקת ולא על פי הפסוקים. רבי יהושע סבר לה הראוי לה שמור ושאינו ראוי לה לא תשמור. זה הראוי לה שמור. כשאינה ראויה לך לא שמור, לא תשמור. רבי יהושע אומר רק מה שראוי לך שמור. אבל מה שאינו ראוי לך, שזה תרומה תלויה, לא צריך לשמור. רבי אליעזר מסכים איתו בעיקרון, אבל מה הוא טוען? שגם התרומה תלויה ראויה. למה? אמרנו את זה כבר אתמול. הנמי ראויה היא שמה יבוא עליה ויתארן, אבל לכן רואים את זה כראוי, כי אולי הוא יתאר את זה, ולכן עדיין צריך לשמור על זה עד שהוא עד שאנחנו מפרשים את הספק, okay, ומבינים מה קרה. אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. Okay, עכשיו חוזרים למשנה שלנו, כי רצינו לקשר את זה בין המחלוקת כאן למחלוקת בתרומה, בסוף אומרים אי אפשר, ועכשיו פשוט אומרים פוסקים כרבי שמעון. אמר, מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, היי רבי שמעון, הוא שואל איזה רבי שמעון? אילה אמר רבי שמעון דמת ניתין, עד השלא השמין על שמואל, דבר שאין המתקב עם מותר? והרבי חייא בר אשי אמר רב, הלכה כרבי יהודה. ורב חנין בר אשי אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. שמואל, מה אתה מחדש לנו שרבי פוסקים כרבי שמעון במשנה? הרי כתוב, יקיז, אף על פי שעושה במום, כלומר, זה דבר שאין המתקב עם, ודבר שאין המתקב עם מותר. כבר ידע, אנחנו יודעים מה סובר שמואל לגבי המחלוקת הזאת, שהוא פוסק כמו רבי שמעון, כי כבר רב חנים בר אשי אמר בשם שמואל, ששמואל פוסק כרבי שמעון בכלל בדבר שאינו מתכוון. כשזה בא בעניין שבת, כן, מישהו עושה מלאכה, הוא אינו מתכוון למלאכה, וזה נעשה, כן, הוא מתכוון לעשות מעשה מסוין, ועושה מעשה, כן, ותוך כדי המעשה, שזה לא מעשה אסור, אבל הוא עושה פעולה אסור, כן, גורר אדם כיסא, כן, ובבד שלא יעשה, כן, הוא לא מתכוון לעשות חריץ. נכון, זה דבר שאינו מתכוון, או כל מיני מקרים. אלא רבי שמעון, סליחה, ולא סיימתי, ורב חייא בר אבי מתנה בלא גברי, רב אמר הלכה כרבי שמעון, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. גם רבי חייא בר אבי אמר את זה, בלי השם, בלי להגיד את זה בשם, רב חנים בר אשי ורב חייא בר אשי, הוא פשוט אמר שרב פוסק רבי יהודה, ושמואל פוסק רבי שמעון. כי רבי יהודה אומר דבר שאני מתכוון אסור. אלא רבי שמעון דברייתא, כנראה מדובר רבי שמעון בברייתא, שלא רק דבר שאינו מתכוון מותר היינו יודעים, הוא בא לפסוק כרבי שמעון בברייתא, ששם הוא אמר לא רק שמותר, אלא אפילו מותר לשחוט את אותה בהמה, אחרי שהטלת בו את המום, אחרי שהקצת דם. כאילו לא קונסים אותו. רב שישא ברי דרב אידי מתנה לה בהדיא, והוא אומר את זה במפורש, שאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי שמעון דברייתא. Okay, שפוסק כמו רבי שמעון בתוך הברייתא. Okay, עכשיו אנחנו נדבר יותר על עניין של קונסים. כשקונסים מישהו, okay, עכשיו אנחנו עוברים למשנה חדשה, צורם אוזן בבחור, הרי זה לא ישחוט עולמית, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, נולה במום אחר, ישחוט עליו. מה קורה עם, עם הכהן, okay, לפי רשי זה הכהן, למרות שיש מפרשים שמסבירים, לא רק, אם רשי אומר בכהן כמה הרי, יכול להיות שזה גם ישראל, קודם כל, יש לי ישראל, זה חשוב, כי מה נפקא מינה לישראל, הרי זה לא ממון שלו, אבל בעצם, אפילו ישראל, יש מקרים, אם אתם זוכרים, של ספקות, שהוא לא צריך להעביר לכהן, כי הם מוצאים לחברו עליו הראיה, ולכן הוא יכול לשחוט את זה ברגע שיש בו מום. אז אם הוא מטיל בו מום, אנחנו גם קונסים אותו, ויש כל מיני, כן, אולי זה גם רלוונטי לישראל. אוקיי, אז כתוב ככה, מי שצורם את האוזן בבחור, כאילו פוגע בבחור כדי שיהיה בו מום, אסור לשחוט אותו על המית, אפילו אם יהיה בו מום אחר בהמשך, במקום אחר לגמרי, עדיין אסור, אם אסור את הבהמה הזאת לעולמים. חכמים אומרים, נולד בו מום אחר, ישחוט עליו. ברגע שיש מום אחר, בסדר, אפשר לשחוט עליו, כי מה הרלוונטיות של המום שהוא שם בו, כן, איתו בו, לא משנה, עכשיו יש בו מום אחר. ומי כנס רבי אליעזר לעולם? כאילו עכשיו כמה שואלת רבי אליעזר על החומרה שלו. הרי הוא אומר שהכנס הוא לעולם. ורמיני, סותר, יש לנו מקור סותר. מי שהייתה לו בהרת ונקצצה, טהור. אסור לחתוך את הבהרת. אם יש נגע, צריך לחכות עד שזה מבריא. Okay? אבל, ואם זה נופל, okay, לומדים את זה מהפסוק, הישמר בנגע הצרת, שהאסור בעצם צריך לשמור את זה, כמו שראינו בתרומה. מה זה לשמור? לא לקצץ, אוקיי? לא להוריד את זה. אם נקצצה, אז טהור. קצצה, אבל אם הוא עשה במכוון, מתכוון, כן, הוא עשה את זה במכוון, רבי אליעזר אומר, לכשיולד לו נגע אחר יתר הימנו. כשיהיה בו נגע אחר, אז הראשון נגיד שזה, כן, אוקיי, נצטרך להבין מה זה היתר באיזה שלב, אבל בואו נבין עכשיו, כשיהיה בו נגע אחר, והוא נרפא מהנגע, אפשר להבין משם שבעצם הנגע הראשון כבר היה נתרפא כאילו מאז, ואם כן, מותר לו ברגע שהשני יתרפא. וחכמים, ומה רואים מכאן? שהוא לא כונס אותו עולמי, כן? כי אחרת הוא היה אומר, לא משנה אם נולד בו עוד, הוא קצת את זה, אסור לו לעשות את זה, אנחנו נכנוס אותו לעולמים, שהוא אף פעם לא יתר. וחכמים, כן, אפשר להבין מה יקרה במצב הזה, הבן אדם תמי כל החיים שלו, כאילו זה קצת שונה מלאסור עליו לאכול את הבחור, כן, צריך קצת לחשוב מהכיוון הזה, שהמקרים הם לא בדיוק שווים. וחכמים אומרים, עד שתפרח בכולו, אם יש כולה בנגעים, שברגע שכל, בכל שכתוב וחיסתה הצרת את אור הנגע, שבעצם אם כל האור יהיה, כן, זה צריך לחסות את אור הנגע, אם כל הגוף יהיה צרת, אז מותר, כאילו הכל מותר לו, הוא טהור. אז הוא רק טהור, אנחנו לא יודעים אם אף פעם הנגע הזה היה מבריא, ולכן אומרים רק אם ליפול בצרת בכל הגוף, אז אפשר להתיר את הנגע הזה. או עד שתמעט בהרתו מכגריס. או אם לפני שהוא קצץ את זה, זה היה פחות מגריס, כי הגריס זה שיעור שמתמה. אז מה רואים כאן? כאן לא כונס רבי אליעזר ושם כן. אז רבי יוסף דאמר תרווהו, כי כנס רבי אליעזר בממונו, בגופו לא כנס. יש להבחין בין ממונו לגופו. אוקיי, אולי זה קשור למה שאני אמרתי, כן? שבגופו, אז יהיה בגופו כל הזמן, כן? ממונו זה הממון שלו, כן? אז זה בסדר, אז הפסד ממונו, אבל לא הפסד גופו. אבל הגמרא, אוקיי, אז בואו נפרש. ממונו איקה למאמר דעתי למעבד. גופו מי איקה למאמר דעתי למעבד. אוקיי, לא בדיוק ברור מה הכוונה כאן. אוקיי, רשי אומר שהכוונה כאן שאם נתיר את מה זה עתי למעבד, שאם יתירו בממנו בעצם אין לו מה להפסיד. למה? כי אם יתיר את הבחור יודע מום על המום שיתיר הוא ירוויח, ואם לא יתירו לו הוא לא יפסיד כלום, כי בעצם בהמשך כן יהיה לו מום אחר, ולכן צריך לכנסו לעולם כך ש אם הוא יגיד ככה, אני יכול להטיל בו מום כי אולי בעצם יתירו לי ולא ישימו לב, וזה לא משנה שום דבר, כי אם יגידו לו לא, אין לו מה להפסיק. כי אם יגידו לו לא, אז בהמשך, אם יפול בו מום, בסדר, הוא יוכל להתיר אז. אז כדי לכנוס אותו במשהו, וכדי שהוא לא יעשה, צריך להגיד, אם תטיל בו מום, זה יהיה אסור עולמית. אבל בגופו, זה לא שהוא יכול לצפות שבעצם יקרה לו משהו והוא יקבל מום, כן? הוא יקבל עוד נגע. זה לא, כן? זה לא משהו שאפשר לצפות שזה יקרה. ולכן, דווקא שם, אפשר כאילו הוא לא בעצם מרוויח בכך או שהוא קצץ את קצץ את הבהרת, אוקיי? את הנגע. זה קצת קשה לפרש. אני הייתי חושבת שהכוונה היא יותר בכיוון שאני אמרתי, שממונו, כן, קודם כל אפשר להבין, כאילו, מישהו יעשה משהו בממונו, כאילו בגופו, אפשר להבין יותר שהוא יטיל ממון, יותר אדם עלול לעשות נזק לממונו מאשר לגופו. ולכן רצו להטיל כנס על מי שיפגע בבהמה שלו ויעשה בעיה בממונו. או כמו שהצעתי קודם, את ההבדל בין הממון והגוף. אוקיי. אמר רבה, דרבי אליעזר, דרבי אליעזר קשיא. אוקיי, אמרתם שרבי אליעזר, רבי אליעזר קשיא. וכן הבאנו את זה, הרי הוא אמר עולמית, וכאן הוא לא כנס עולמית. דרבנן, דרבנן, לא קשיא, אבל לא, מה, לא אמרתם שגם דרבנן, דרבנן, לא קשיא. כאן הם אומרים, לא קונסים אותו, ואצל נגע צרד, הוא אומר, רק עד שתפרח בכולו, זה דווקא מאוד מחמיר. אלא דרבלזר, דרבלזר, לא קשיא כדשנינן, כמו שאמרנו, הבחנו בין ממון לגופו. רבנן, דרבנן, נעמי, לא קשיא. הכה במאי דעביד כנסוה, הכה במאי דעביד כנסוה. מה זאת אומרת? כאילו במה שהוא עשה עם כנסו אותו, וכאן במה שעשה עם כנסו אותו. במי חוון, למשרי בהי מומה, כאילו מה הוא רצה לעשות, להתיר את זה במומה הספציפית הזאת. אז בהי מומה כנסו הרבנן. אז רבנן אמרו, בסדר, במומה זה אף פעם לא תתיר. אבל אם יש מומה אחר, בסדר. בהי מומה לא לשטר אליו, כן? במומה זה לא נתיר. והכה במי דאבי כנסו. איכה ונתורי נפשי בהי קציצה. בהי קציצה כנסו הרבנן. אז מה אמרו? רצית להתיר בקציצה הזאת, כן, כשקצצת. אז בזה לא נתיר לך עולמית. כלומר, אנחנו אף פעם לא נדע אם זה יברי. ולכן אפילו אם יהיה לך עוד נגע, זה לא משנה, רק אם בכל הגוף. ביי רב פאפה. עכשיו רב פאפה שואל, מה שאמרתי לא היה ברור בדיוק. כשרב אליעזר אומר לך שיבלה לו נגע אחר יתר ממנו, מה זה יתר? יתר עצנן או ויתר עצנן? אוקיי, מה זאת אומרת? האם הכוונה כשיהיה לו נגע אחר יתר ממנו, כאילו ישר יתר, ברגע שנולד לו את הנגע החדש, הוא כבר נפטר מהנגע הראשון, אפילו לפני שהנגע השני נפטר. או ויתר. לחשיב עלה לו נגע אחר ויתר ממנו, אז הראשון יהיה טהור. זאת אומרת שצריך לחכות עד שהשני מבריא. כך אני פירשתי את זה בהתחלה. אז שאלה בנוסח. למה נפקא מינה? מה רלוונטי? לחתן שנראה בו, כי, למה זה לא רלוונטי? כי ברגע שיש בו עוד נגע, אז הוא עדיין תמה. זה לא משנה שטהרנו כבר את הראשון. אז יש נפקא מינה במקרה כזה. לחתן שנראה בו נגע, דתנן. חתן שנראה בו נגע, נותנים לו 7 ימים, לו ולצטליתו ולחסותו. בחיים ברגל, נותנים לו כל ימי הרגל. במקרה הזה, יש לנו חתן, הוא בשבע ימי המשתה, שזה מגביל גם לרגלים, שיש שם מצוות שמחה, אז אנחנו לא מתמים אותו. עכשיו, אם נולד לו נגע שני, בתוך הזמן הזה, אז היא אמרת יתר, ברגע שנולד הנגע, יתר, יתר תנן, מכמי תתר לה, אז הוא כבר תהור מהראשון. לבטריתה, נטרין לשבעה ימי המשתה. ואז נחכה לו לשני, כן יהיה קצת הפרש. ברגע שנולד לו זה, יהיה תהור, אבל הוא עוד לא יהיה תמה מהשני, עד שגומרים 7 ימי המשתה או הרגע. אלא היא אמרת ויתר תנן, סוף סוף כי לא מטעמי לבטריתה, המטעמי וקיימי כמייתה. אבל אם אומרים רק עד שהוא יתר, אז לא משנה שהוא לא נטמע מהשני, הוא עדיין נטמע מהראשון. תיקו, ואז אין תשובה. שאלה אחרונה, באה מיני רבי ירמיה מרבי זרע. צורם אוזן בבחור ומת, מה הוא לקנוס בנו אחריו? מה אם הוא גורם לפגם, עושה מום, ואז הוא מת, לא הבהמה אלא האדון, מה הוא לקנוס בנו אחריו? האם אנחנו קונסים את הבן שלו שגם הוא לא יכול לשחוט? זו שאלה מעניינת, כאילו אנחנו מבינים שיש לקנוס אותו. ואז השאלה, עד מתי לקנוס אותו, עד שנופל במום אחר או לא? אבל כאן אומרים, האם קונסים את הבן שלו אחריו? אם תמצא לו ממוכר עבדו לעובדי כוכבים ומת, כאן נביא כל מיני מקרים אחרים כדי להשוות. אוקיי? יש כל מיני מקרים שאנחנו קונסים אנשים. אז מי שמוכר עבדו לעובדי כוכבים, הוא צריך לפדות אותו עד 10 מדמיו. כן? הוא חייב לקנות אותו חזרה, כי הוא מפסיד ממנו לקיים מצוות. כי עכשיו הוא אצל עובדי כוכבים שלא יתיר לו לעשות מצוות, והוא כבר, כן, עבד כנעני, הוא בעצם חייב במצוות, מאז שהוא נעשה עבד כנעני, אפילו אחרי שפודים אותו, או מוכרים אותו. אז, מוכר עבדו לעובדי כוכבים במת, קנסו בנו אחריו שהוא חייב לפדות אותו גם על פי עד 10 מדמיו, פי 10 מדמיו, ואז גם הוא חייב לשחרר אותו. למה? תכל יום, אבל אז זה שונה. למה זה שונה? כן, אז אם תמצא לומר המקרה הזה, כל יום וביום הוא מתקלם ממצוות, כן? כל יום הוא מונע ממנו לעשות מצוות. אז בואו נראה במקרה הבא. אם תמצא לומר, כבי מלאכתו במועה ומת לא קנסו בנו אחריו, מי שמחליט, אני לא אעשה עבודה, עכשיו אני אתחיל את זה לכל המועה, כן? בכל המועה מותר לעשות מלאכה, דבר העבד, אבל לא אם, כן? אסור לכוון את המלאכה, דווקא להגיד, לא אעשה את זה היום, אני אעשה את זה בכל המועד. מה אם הוא מת לפני כל המועד? לא קנסו בנו אחריו. דווקא לא קנסו את הבן, הוא יכול, עכשיו שזה חול המועה, ויהיה דבר העבד, אז קנסו, לא קנסו את הבן. אבל גם, זה משום דלא עבד על יסורה. אוקיי? אוקיי? אז כאן הוא לא, זה שהוא כיוון את המלאכה, הוא לא בעצם עשה את המלאכה במועד, הוא פשוט לא עשה את המלאכה לפני חול המועד, אבל זה לא איסור בעצם, לא קיים איסור. וכאן הוא קיים איסור שהוא הוא עשה מום בבהמה. אז החמי, מה נגיד במקרה שלנו? לדידי קנסו רבנם והלטה, הרי הם קנסו רק אותו והוא כבר לא נמצא, או דילמה לממוני קנסו רבנם והאיטה. או אולי נגיד שהם קנסו את הממון שלו והממון כאן. אז אמר לי, תניתו, בואו נאמר את זה מכאן. שדה שנקבצה בשביעית, תזרע למוצאי שביעית. נתייבה, נדיירה, לא תזרע למוצאי שביעית. אם הוא עשה אם הוא בשנת השמיטה, הוא הוציא את הקוצים, בסדר, זה לא הרבה עבודה, אפשר לזרוע את זה למוצאי שביעית. אבל אם הוא עשה פעולת זיבול, כשני דרכים איך שהוא עשה את הזיבול, אסור לזרוע למוצאי שביעית. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, נקטינן היטיבה ומת בנו זורה. מה רואים כאן? אם הוא מת אבל, קונסים אותו אבל לא הבן שלו, והבן שלו יכול לזרוע. אמר דידי קנסו רבנן, לברי לא קנסו רבנן. ואמר הבאי, הוא מוסיף, תימי טהרות ומת, לא קנסו בנו אחריו. מי טיימה, הזק שאינו ניכר, לא שמי הזק. קנסה דרבנן הוא, ולדידי קנסו רבנן, לברי לא קנסו רבנן. מישהו שתימי טהרות של מישהו אחר ואז מת, לא קנסו את הבן שלו אחריו, כלומר הבן לא צריך לשלם את הנזק. ועכשיו בעצם הבעיה לא מחדש לנו שום דבר בקשר לעניין שלנו, כבר ידענו שלא קונסים את הבן, אבל הוא מוסיף עניין של לטמא את ההרות, זה מה שנקרא הזק שאינו ניכר, ועל הזק שאינו ניכר לא קוראים לזה הזק, ולכן מדאורייתא הבעלים גם לא חייבים לשלם, אבל קנסו אותו רבנן, ובגלל שקנסו אותו רבנן, מה רואים כאן? קנסו אותו, אבל לא קנסו את הבן שלו.